פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם שלומי שבן, על סיפור עם שני בתים ופזמון.
שלום שלומי שבן.
שלום נועם.
לפני שנדבר על מילים, בוא נתחיל במוזיקה. אתה מול הפסנתר פה בסטודיו שלך. אם אתה צריך אקורד אחד, או איזה רצף צלילים שמבחינתך מתחילים סיפור, איך זה נשמע?
כן, זאת שאלה מסובכת, כי יש לה המון תשובות. תראה, למעשה, כל אקורד, כל צליל יכול להיות התחלה של סיפור. אם אתה רוצה להיכנס בכל זאת לאובי הקורה של הרמוניה בסיסית, אז רצוי להתחיל עם אקורד שהוא מה שנקרא אקורד 7. שזה לא, זה אקורד משולש, רגיל, שגם הוא יכול להיות התחלה של סיפור. כל אקורד, כל צליל התחלה של סיפור. אבל אם אתה עושה, מוסיף לו את הצליל הזה בעצם, אתה מייצר מתח מסוים, ציפייה מסוימת בעצם לטוניקה, לצליל הבסיסי של הסולם, שזה זה, וכאן התחיל הסיפור שלך. אז זאת בוא נגיד המניפולציה הכי בסיסית בהרמוניה, בשביל ליצור מתח, ציפייה, תקווה להתחלה של סיפור.
וכשסיפור מוזיקלי מתחיל ככה, אתה כבר יודע מה אקורד הסיום גם? ברור לך איך זה נגמר?
תראה, אם אתה יודע מה אקורד הסיום, סימן שהסיפור שלך הוא רע. או לא אקורד הסיום, או מה המהלך הבא. כן, אני יודע מה האקורד הצפוי כשאני עושה דבר כזה, וגם אתה יודע, אתה אולי לא יודע שאתה יודע, אבל אתה יודע. וזה לא אומר שזה רע, לפעמים צריך ללכת לשם. אבל רצף אקורדים הוא קומבינציות אינסופיות. זאת אומרת, במוזיקה פופולרית בדרך כלל לא נוהגים להשתמש אפילו במיליונית מהאפשרויות. אבל האפשרויות אינסופיות, וככה נכתבים שירים על גבי שירים במשך מאות שנים.
ורובם עם שלושה אקורדים חוץ משלך.
לא חוץ משלי. רובם דרך אגב לא עם שלושה אקורדים. גם אלו שנקראים שירים שלושה אקורדים, לרוב יש בהם לפחות ארבעה.
אופה, כן. חידשנו. טוב, תכף נדבר על מוזיקה, אבל באנו בעיקר לדבר על מילים. אתם על פרויקט הגנום הסיפורי. זה תוכנית שמנסה לפצח את ה-DNA של סיפור טוב, כל פעם ממקום אחר. אני נועם פיינהולץ, אני מתעסק בסטורי טיילינג, אבל היום מוזיקה ושירים, ושלומי שבן, שאתה זמר ומלחין וכותב ופרפורמר, ובעיניי אולי הסטורי טיילר הכי טוב במוזיקה הישראלית היום.
אני כבר חולק עליך, אבל תודה על המחמאה.
אבל זה אני אמרתי וזה זכותי. אז קודם כל, חשוב לך בכלל ששיר שלך יהיה סיפור? זה משהו שמדליק אותך?
תראה, התשובה היא כן, אבל היא טיפה יותר מסובכת מזה. מבחינתי זה אפילו לא חשוב, זאת אומרת, זה הדבר הכי בסיסי. זה הגירוי הכי בסיסי שלי גם כמאזין. כשאני שומע שיר, כשהתחלתי לשמוע שירים, הדבר ששאב אותי לתוך המדיום הזה היה היכולת לספר סיפור מורכב בשלוש וחצי דקות, לפעמים בדקה וחצי, אצל כותבים מסוימים, לפעמים גם ביותר, זה לא משנה, אבל זה מה שמשך אותי להזין לשירים, להתאהב בשירים, להינצל על ידי שירים, ולרצות לכתוב שירים. אז אפילו, זה למעלה מחשוב, זה הדבר הכי בסיסי בשבילי.
ובכל זאת, כשאתה מסתכל על כל השירים שיצאו לך מתחת לידיים, איזה שיר הוא הכי סיפור? כאילו, איפה ממש הצלחת בזה?
אני יכול להגיד לך שיש שיר מסוים שכשאני שר אותו, אני מרגיש שזאת הצלחה הכי גדולה שלי בשילוב בין, נגיד, סיפור למוזיקה, כי הרבה פעמים זה בא, לפחות אצלי, אחד על חשבון השני. וזה לא מקרי, כי ביססתי את זה על שיר של ברטולד ברכט, שבמקור נקרא "מה קיבלה אשת החייל". הלחנתי תרגום של השיר ההוא, ואיך שהרגשתי שהוא רחוק ממני, זה שיר אנטי מלחמתי עם תקופת מלחמת העולם השנייה, וכתבתי אותו מחדש כמעין תגובה לשיר המקורי, ואולי בגלל שנשענתי על בסיס איתן של כותב מאוד מאוד משוכלל ומאוד אפקטיבי, אני מרגיש שיש משהו גם בטקסט עצמו וגם בשילוב שלו עם המוזיקה, שזאת עד כה ההצלחה הכי גדולה שלי בתחום הזה בעיניי.
מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין? בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה.
שזה אותו שיר של אשת העסקים, והאם היא תנסי, והזו שמקבלת את תקופת החייל, ויש שם באמת המון גיבורים, המון גיבורות.
יש שם המון גיבורות, ואיכשהו גם בסוף נפגשות, באיזושהי מין פגישה שהיא ספק אמיתית, ספק לא. משהו שם, הרבה פרטים הצליחו להתחבר ביחד לכדי סיפור, שיש בו באמת הרבה תתי סיפורים.
ומה קיבלה אשת החייל מן העיר העתיקה חברון? מחברון היא קיבלה נקישה באישון וגופה בארון, ובחמש ראיון ומתח של כבוד אחרון. ואשת השר ואשת האדריכל, אשת הרופא, האורך דין והמנכ״ל, אכלו בדממה על מפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה הבסומה סגרה את התיק שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.
אתה יודע, אני מתייחס אליו גם כהצלחה מהבחינה של שיר הופעות, כי הכי היה כיף לשיר אותו בהתחלה שאף אחד לא הכיר אותו, כי יש בו המון המון פאנצ'ים והמון רגעים קומיים, ובסוף נוחת הגרזן עם הגופה של החייל שמגיע. אבל גם היום שאני שר את השיר הזה לקהל שיודע מה הולך לבוא בסוף, עדיין יש את התענוג הזה גם של אנשים שלא שמעו אותו אף פעם, וגם של אנשים עצמם שיודעים שזה בא, מכירים את הפאנצ'ים ועדיין מצחקקים במקומות הנכונים, ו... לא די מופתעים, אבל נחרדים כשמגיע בעצם סיום השיר.
שזה אולי מה שהופך שיר שהוא סיפור לעוד יותר מוצלח כמעט מכל מדיום אחר, כי ספר אתה קורא פעם אחת, אולי פעמיים שלוש. כן. סדרה אתה תראה פעמיים אם אתה ממש התלהב, אתה סרט 20 פעם, אבל שיר אתה יכול לשמוע 100 פעם.
זאת שאלה טובה, דרך אגב, לגבי שירים סיפוריים, האם הם לא מפסידים גם משהו? זאת אומרת, כי יש, אתה יודע, יש דוגמאות של שירים שאני אוהב, נגיד הוריקן. של בוב דילן. שיר שאני מאוד מאוד אוהב, ואם הוא יתנגן ברקע, אני בטח לא אחבא אותו, אבל להגיד לך שאני רוצה לשמוע אותו מיוזמתי, שוב ושוב ושוב, אני לא בטוח, כי יש שם משהו באמת מצד אחד דורשני, מצד שני אני כבר שמעתי את הסיפור. אז לפעמים אני חושב שהשירים האלה הם דווקא, יש להם חיים קצת יותר קצרים משירים יותר מופשטים.
אז אפרופו מופשטים, אני רוצה לצטט לך משורר שאני מאוד מעריך, כן. שין שבן, שכתב פעם בשירו אינטואיציה, ואני מצטט, והלילה אחרי ההופעה היא תשאל אותי על מי נכתב השיר, כן. ואני אומר, לא כל שיר נכתב על.
כן.
אתה
כן.
עומד מאחורי המשפט הזה?
כן ולא, תראה, זה ברור שכשהגיבור של השיר הזה אומר את זה, זה תירוץ, וזה שקר למעשה. אני עומד מאחורי העניין הזה, שתראה, יש איזושהי נטייה להתייחס לשירים אחרת באמת מסיפורים קצרים, שאיכשהו מתייחסים לזה תמיד כאל או אל אוטוביוגרפיה קטנה, או לזה מניפסט. והדברים הם לא ככה, גם כשאתה כותב משהו בהשראת אירוע אמיתי, יש לך החופש לקחת אותו למחוזות רחוקים, יש לך כמעט החובה, לא רק החופש. ואיכשהו כשמישהו כותב סיפור קצר, הוא יכול לכתוב בגוף ראשון, איך הוא ביטר את גופתה של אשתו, כשאתה שר את זה בשיר בגוף ראשון, אנשים מתקשים לקבל את זה. זאת אומרת, הם מתייחסים לכל דבר כאל שיר אוטוביוגרפי.
נניח אירן צור, ואז הופיע בטי, אנס בחצרות כן. בחושך, אלה שירים שהיה קשה לקהל לתפוס.
נכון, נכון, שירים כאלה, תראה, הדוגמה הכי טובה להרבה דברים, וגם לכתיבה בגוף ראשון שאיננה בעצם, שהיא לא אוטוביוגרפית, זה רנדי ניומן. שהוא גם מתעסק בחומר הכי מסוכן באירוניה, ובמחאה שמועברת דרך אירוניה, וככה יש לך כל מיני מוטציות כאלה של שירים כמו Short People, שהוא שיר נגד שנאת האחר, שנגמר בזה שנמוכי קומה ערכו מסיבות שנאה לרנדי ניומן והטיחו ביצים בפוסטר שלו. זאת אומרת, אתה יכול להיות מאוד מאוד לא מובן כשאתה מתעסק באירוניה וכשאתה כותב בגוף ראשון פזמונים. אני גם, הייתה לי חוויה מעניינת עם תרגום לרנדי ניומן.
החיים שלי יפים.
החיים שלי טובים.
טובים.
כן, סיים סיים בתנת.
לא, כל מילה חשובה, אני לא אקח לך את זה.
כן, כן, זה תרגום, אז שוב, אני עומד על כתפי ענקים פה, אז היה עניין כזה שבאמת הוא מספר שזה מין מונולוג של רוקסטאר אגוצנטרי שנוסע למקסיקו, והוא פוגש שם איזה מטפלת, הוא מביא אותה איתו, ואתה יודע, אני תרגמתי את זה, אז גם אזרחתי את השיר. והשיר מתחיל בזה שאני נוסע לגליל, ואני פוגש שם דרוזית. השיר הזה יצא ולא הצליח, בקושי הוא שמע, ואחרי, לא יודע מה, 6 חודשים שהוא יצא ולא הצליח, קיבלתי איזשהו טלפון מכתבת נרגשת ששאלה מה עמדתי בעניין הדרוזי. חשבתי שנדובר בטעות בהתחלה, ואז הסתבר שנוצרה איזו סערה, ושמאוד מאוד נפגעו, הדרוזים מאוד מאוד נפגעו.
בוא נחטט רגע בפצע, קח אותנו למשפט שם שאמור לפגוע בדרוזים.
אני דרך אגב, הסיפור הזה נגמר, הנה אני אעשה קפיצה, הסיפור הזה נגמר בזה שאני התחייבתי, אני לא זוכר כבר איך קראו לו, לשייח מסוים, שאני בחיים לא אשיר את השורה הזאת יותר, אז אני גם לא אומר אותה יותר. אבל אני יכול לספר לך שבגדול, אותו רוקסטר מגיע לגליל, פוגש שם דרוזית צעירה ולוקח אותה לעבוד אצלו בבית, בתור בייביסיטרית, בתור מה שנקרא live-in בימינו. בכל מקרה, זה הסתבך והסתבך, וזה נגמר בזה שאני באמת, אני לא שר את זה יותר, אני לא אמרתי את המילה הזאת יותר, דרוזית.
עכשיו, היא יושבת לי בראש השורה עכשיו, אני גם אשתוק.
כן, כן.
לכבד אותו
ולתך. אני הפכתי אותה לבחורה צעירה. זה לא דוגמה לאיפה שהתחלנו את השיחה, כי זה לא עניין של אוטוביוגרפיה או לא אוטוביוגרפיה, אבל איכשהו, כשאתה מתעסק באירוניה ובכתיבה בגוף ראשון, דברים רעים עשויים לקרות.
קננת, אני רוצה לספר לך סיפור קטן. תני לי. רק הבוקר, האישה ואני עשינו טיול קטן לפרויקט מאוד יוקרתי בחופי תל ברוך. בדיוק. פרויקט ה-C&Sun, איפה שחבר קרוב מאוד שלנו מחזיק במקרה את קומת הפנטהאוז. והשם של החבר הטוב הזה הוא, מר אביב גפן. כן, ישבנו ודיברנו לנו על איזה פליטים או משהו ועל פסנתרים ששנינו אוהבים. ואת יודעת מה הוא אמר לי? אני אגיד לך מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, שלומץ, אני עייף, תשגיח אתה על ילדי אור הירח לתקופה. רוצים שינוי? רוצים שינוי? רוצים שינוי? לא. החיים שלי טובים. החיים שלי טובים. החיים שלי החיים שלי טובים.
אז בוא נדבר באמת על מה הופך סיפור שיר לטוב, ובוא נתחיל בגיבורים. נדמה לי, יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי שאם מסתכלים ככה כמעט על כל הזמרים והזמרות בארץ, לך יש בשירים שלך הכי הרבה שמות של אנשים. כאילו הכי הרבה גיבורים שיש להם שם ואופי ואיזה פרופיל כזה. אתה זוכר את הגיבורים שלך?
אני זוכר אותם, כן.
תן שמות רגע.
תראה, זה הכי חמור באלבום הראשון שלי. כן, יש שם איה ורון ויעלה ודניאלה וטליה ואריק כמובן, ואני מניח שעוד שמות.
ואפילו אתה, בשיר אחד אתה כאילו אתה מזכיר את עצמך.
באמת? באיזה שיר?
בבברלי הילס.
נכון,
שבן.
נכון, נכון. בדיוק אסף תלמודי, המפיק שלי, שבעצם מפיק איתי את כל האלבומים לאורך 20 השנה האחרונות, כל האלבומים, עשיתי 4 סך הכל, אמר לי שהוא חושב שאני הזמר שאינו מתחום ההיפ-הופ, שמזכיר את עצמו הכי הרבה.
יש פעמיים בספירה שלי.
לא, ויש גם שירים שטרם פורסמו או שנגנזו, שהשם שלי מוזכר, כי מתישהו, אוקיי, זה עניין אחר, אני יכול להסביר לך למה זה. אבל כן, יש הרבה גיבורים, אני מניח שיש עוד כותבים כאלה, אני חושב שלאמיר לב יש הרבה גיבורים, לערן צור יש הרבה גיבורים, לאריק ברמן לפתי יש הרבה הרבה גיבורים.
והגיבורים האלה, סליחה שאני נודניק, כן. כמה מהם פיקטיביים לגמרי, וכמה אתה אומר, אני יודע מי זאת טליה, ולי יש דניאלה בראש, עזוב את הארץ עכשיו.
בתקופה ההיא, כל מי שכתבתי עליו, היו אנשים שפגשתי והכרתי, רובם... ככולם הוזכרו בשמם המקורי, זאת אומרת, אפילו לא ניסיתי את זה.
חסר אחריות.
אתה יודע, כן, זה הייתה כתיבה תמימה כזאת, הרבה מהשירים שכתבתי, לא באמת חשבתי שמישהו ישמע אותם. וכשחשבתי שמישהו ישמע אותם, אז לא הבנתי מה זה אומר עדיין. אבל, וזה אבל חשוב וגדול, הסיפורים, ברגע שאתה מתחיל לכתוב, ברגע מה שנקרא, שהדף נוגע, שהעת נוגע בדף, או איך שאתה לא עושה את זה, ובטח שאתה עושה את זה עם מוזיקה, אתה לא באמת יודע לאן זה הולך. זאת אומרת, אם אתה יודע לאן זה הולך, אז כנראה שהשיר הזה, שוב, יהיה שיר לא טוב, ובמקרה שלי כנראה שהוא יגנז. הסיפורים הכי טובים, השירים הכי טובים מתחילים בזה שאתה כותב משפט עם איזשהו רעיון כללי, ואתה מגלה תוך כדי, כמו שאריאל אמר, שהוא באמת הסטוריטלר הכי נפלא שלנו, זאת אומרת, לגמרי. בשפה העברית, בתחום הפזמנאות, ללא ספק, אני רוצה לדעת למה אני בעצם מתכוון, מתוך חבית הדגים. זה שיר על כתיבה. וזה משפט גם מאוד יפה, וגם כל מי שכתב מבין בדיוק מה הוא אומר. אתה מתחיל שיר, אתה לא יודע למה אתה מתכוון. מה שאתה חושב שאתה יודע מתברר כלא נכון די מהר. אז כן, זה מתחיל מאנשים אמיתיים, מאירועים אמיתיים, אבל בטח כשאתה מתעסק בלחן, דבר משפיע על דבר. גם אם אתה רוצה ללכת למקום מסוים, הלחן כבר חסם אותך, או להפך, שפך אלומת אור על שביל יותר מעניין. הסיפור כל הזמן משתנה.
אז אתה מדליק אותי על 100 דברים פה, כן, כי אני רוצה לדבר גם על הלחן וגם כן. על איך מתחילים, כן. אבל עדיין מילה על גיבורים.
כן.
עד כמה אתה באמת מכיר אותם? אני אשאל, כי אתה יודע, נניח, אנשים שכותבים לטלוויזיה, כן. אני חושב שהם מכירים את הדמויות שלהם הרבה יותר ממה שהצופים מכירים את הדמויות בסוף. Mm-hmm. יש איזשהו פרופיל עמוק נורא, אני ממש כן. עושה חקר פסיכולוגי כן. כזה, בסוף על המסך יש איזה קצה קרחון.
כן.
אפילו בתחום הכי קר ומנוכר, אתה יודע, יש אנשים שבונים אתרי אינטרנט, mm-hmm. יש משהו שנקרא פרסונות.
כן.
כשאתה בונה אתר, אתה מדמיין מי יהיו המשתמשים, אתה ממש בונה להם פרופיל עם תמונה. Mm-hmm. זה קצת טירוף, אבל זה נחמד. זאת אומרת, איך הם יחוו את האתר?
מעניין.
אתה מחפש חרוז טוב, או שאתה יודע עכשיו לתאר לי דניאלה?
אני מחפש חרוז טוב, בגלל שהחרוז מלמד אותי דברים שאני לא יודע. לא על הדמות ולא על השיר. החרוז, כשאתה כותב כתיבה מחורזת, הוא בעצם מפתח לגלות המון המון דברים. זאת תשובה אחת. בטח שאני מכיר את הדמויות, ואני בעיקר מכיר אותם בסיטואציה שהן מתוארות. זאת אומרת, כשאני מדמיין את הסיטואציה, אני מנסה, אתה יודע, כמו שכל כותב עושה, לעצום עיניים, באמת לראות את הפרט הכי דק שאני יכול באותו רגע, על כל דבר שקשור בסיטואציה, בטח על האנשים המרכזיים בה.
זאת אומרת, יש לך בגד, ויש לך צבע עיניים, ויש לך איך הדירה שלהם נראית?
אם הם בדירה, ואם הם לובשים בגד, כן, בוודאי. אבל אתה יודע, לא במובן הזה של רקע, שאתה מתכוון, זאת אומרת, אני לא עושה פרופיל, אבל ברגע שאתה מכיר דמות, או שאתה חושב שאתה מכיר דמות, אתה בעצם יודע עליה, אתה יודע, כל שאלה שתשאל אותי עליה, אני אוכל לענות, אני גם יכול להגיד לא יודע. אבל
גם על חברים אמיתיים שלך יש דברים שאתה לא יודע.
בוודאי, או שאני חושב שאני יודע, אבל אני יכול לדמיין כל דבר. אני לא מגיע למקומות שאני לא צריך להגיע אליהם, אבל כאילו כל הדאטה נמצאת במבט, בבגד, בהתנהגות של אותו גיבור באותה סיטואציה, זה הכל שם.
וכמה פעמים קיבלת, נניח אחרי האלבום הראשון, שהוא באמת גלריה מטורפת כזו של דמויות, כמה פעמים קיבלת מקהל את, לי יש את הטליה שלי, וזאת הדניאלה שלי, ולך, אתה מדבר על אריק, בוא אני אספר לך על לא, אריאל.
ברור שהרבה, וזה ברור שזה מאוד משמח, ברור שזה עובד על העיקרון הזה, שככל שאתה פרטי יותר ואישי יותר, אז יש לך יותר סיכויים לייצר הזדהות. אבל אני יכול להגיד לך, נגיד, שלקראת האלבום הראשון, אותו אסף תלמודי, שהוא דמות חשובה, בקריירה המוזיקלית שלי, נתן לי תרגיל לכתוב שיר, אמר, שמה, אתה כותב הכל מאוד מאוד סיפורי, המון דמויות, וגם באמת מבוסס על אירועים שקרו לך, בוא תנסה לכתוב שיר שמתחיל מרצף של אקורדים, ושאין לו שום נגיעה לחיים שלך, ועשיתי. וכתבתי את כולם אומרים, שיר חביב, קליל, נחמד, על בחור כזה ש... זה לא סיפור שקרה לי, זאת אומרת, זה סיפור די בנאלי, זאת אומרת, אם זה לא קרה לך, זה יקרה לך, וזה אכן קרה לי, וזה עניין אחר, צריך להיזהר במה שאתה כותב, המקרה הזה, זה כנראה היה עתיד לקרות בכל מקרה, אבל העניין הוא שקיבלתי, אולי זה אחד השם שקיבלתי אליהם הכי הרבה מיילים ומכתבים, לפחות בתקופה היא של הזדהות, ואתה יודע, זאת אומרת, זה לא באמת חייב להיות מבוסס על אירוע אמיתי, או על דמות אמיתית, פשוט, אתה יודע, איכשהו לקלוע לאיזושהי נקודה.
אבל במובן הזה, השירים הישנים שלך, שהם כן על דמויות ספציפיות, נניח על אהובות ישנות,
כן.
אתה עוד מסוגל לשיר אותם? היום יש את יובל, היום יש ילדים.
במובן כאילו הזה אין לי שום בעיה, אתה יודע, כי קודם כל, היצירה, תסלח לי שאני מתייחס לזה כיצירה, עומדת בפני עצמה. וגם כשאני שר שיר שכתבתי על אהובה ישנה לפני 20 שנה, אני יכול לשיר אותו על מי שאני רוצה. אני יכול גם לשיר אותו עליה, זאת זכותי המלאה, לפחות בדיל שיש לי, עם האישה שלי, אתה יודע, המוח חופשי, בטח שזה מגיע לאומנות, ואני יכול להתייחס לזה כאל תמונה של יחסים שהיו לי עם מישהי, או שאני יכול להתייחס לזה כאל טקסט שהוא חייב להיות פתוח לפרשנות מחודשת, כי אני שר אותו כל כך הרבה, ואני לא אותו בן אדם שהייתי, כשכתבתי את האלבום הראשון, הייתי בן 20, היום אני בן 44.
כי פה אתה נורא שונה, נניח, מסופר. סופר כתב ספר, הוא כאילו לא צריך לחזור אליו.
כן.
בראיונות כן.
כן.
אבל כתב שחרר נגמר. אתם מחויבים. 30 שנה אחר כך.
אנחנו לא מחויבים.
כן, אבל כשבוב דילן עולה על במה ושאר רק חומרים חדשים, הקהל רוצה לסקול אותו באבנים.
אז לא, מה שבוב דילן עושה, מה שהרבה אומנים עושה במידה זאת או אחרת, הוא עושה את זה בצורה קיצונית, אתה יכול לשנות את השירים, אתה יכול לשנות משפטים בשירים, אתה יכול להלחין אותם מחדש על הבמה, זה מה שבוב דילן עושה, הוא שר שיר ואתה מזהה אותו במשפט השמיני, לא משנה כמה אתה מעריץ וכמה אתה מכיר את החומר, כי הוא מלחין אותו מחדש בדיוק מהסיבה הזאת, זה לא כי הוא רוצה להתעלל בקהל.
זה קצת נראה ככה לפעמים.
להפר, לא, זה כי הוא רוצה להגיע לגרעין שהלך לאיבוד כנראה אי שם בדרך וזה הגיוני, לגרעין של השיר. אתה לא יכול תמיד לחזור לנקודה שבה כתב, כמעט לא יכול אף פעם, לחזור לנקודה שבה כתבת את השיר. אם אתה שואף לו שם אתה תיקשל, אתה לא תוכל לבצע אותו. אתה חייב למצוא דרכים, מניפולציות על עצמך, בשביל להגיע לאיזושהי תשוקה כלפי השיר.
בוא נדבר רגע על פרקטיקה של כתיבה, איך ניגשים לדבר הזה. הזכרת את אסף תלמודי שנותן לך שיעורי בית, תן כמה
אקורדים. לא, זה קרה, זה קרה פעם אחת בחיים, כן.
עד כמה אתה מאסכולת, כשאני במצוקה, אני יושב על הפסנתר וכותב, ועד כמה אתה באסכולה, 9 בבוקר, הגעתי לסטודיו, ימות העולם יוצא טקסט.
אז תראה, כיוון שהקריירה שלי נפתחה במשבר כתיבה קולוסלית, זאת אומרת, הוצאתי אלבום, ואז 7 שנים לא הצלחתי לכתוב שירים שאהבתי.
כן, זה משבר כתיבה?
אז לא הבנתי שאני משבר כתיבה, אחרי נגיד 5 שנים קראתי איזה משבר כתיבה, היום אני קורא לזה תהליך הכתיבה שלי, כי זה הממוצע שלי. פעם ב7 שנים מצליח לייצר 10 שירים שאני אוהב, אני עושה אלבום, אז לצערי זה הקצב שלי. אז כיוון שהיו לי הרבה שנים לחקור את הנושא, התנסיתי בכל האסכולה, זאת אומרת גם כתיבה שהיא מתוך איזשהו רגש מוגבר, זה הכי קל כשזה קורה, וזה קורה בהתחלה יותר ואחר כך פחות. אותו רנדי ניומן אמר שכשאתה צעיר, אתה מקבל המון המון מתנות, שזה שירים שנופלים עליך כמו שהם, מהשורה הראשונה ועד האחרונה, אבל זה קורה בהתחלה ואתה צריך להתייחס לזה כאל מתנה. אחרי זה מתחיל מסע איסורים, שאתה בעצם כל הזמן צריך לבלבל את המערכת של עצמך.
לייצר לעצמך תסכולים.
לא, אני גם בזה אני לא מאמין. דרמות ותסכולים זה סוג של דלק מאוד מאוד נחות בעיניי. אבל אתה צריך לבלבל את המערכת דווקא יצירתית. זאת אומרת, יש המון טכניקות. נגיד, רוב השירים שלי כותב על פסנתר, לכתוב על כלי אחר. נגיד, לנסוע למקום כדי לכתוב. לבוא למשרד כל יום ב9, כמו שאתה אומר. ניסיתי הכל, בסופו של דבר, איך שאני עובד היום, זה כל האסכולות ביחד. כשמגיע שיר, הוא מגיע וזה ברור, אני תופס אותו, אני לא דוחה את זה, מה שפעם יכולתי לעשות, כי אם הוא מגיע עכשיו, זה הזמן שלו, וצריך מהר מהר לתפוס אותו, וגם אם אפשר לגמור אותו, לא להשאיר אותו פתוח.
מה זה אומר, שאתה מתיישב על הפסנתר, מנגן, עד שיוצא עשן לבן?
מתיישב על הפסנתר, מקליט חתיכה, כותב, אתה יודע, איפה שזה לא יהיה, לא לשכוח, גם רעיונות השירים, פעם זלזלתי בזה, אמרתי, מי כותב רעיונות השירים? זה כזה רעיון גדול, תזכור אותו. לא, אתה צריך לכתוב דברים, בטח שאתה מתבגר. אז כל ניצוץ כזה אני ישר כותב. ואני כן מגיע למשרד, בימים אלו בטח, שאין הופעות, וגם אני לקחתי הפסקה, אנחנו מקליטים את זה בימי קורונה, יש לומר, אני לקחתי הפסקה מהופעות כדי לכתוב. זאת אומרת, למה אני לא יכול להופיע ולכתוב? גם משתי סיבות עיקריות. גם מדובר באנרגיות די מנוגדות, אנרגיה אחת היא של הוצאת הדברים, חשיפה, ללוש אותם מול קהל, ואנרגיה השנייה, בעיניי, זאת אומרת, לפחות במקרה שלי, זה לשכוח את הקהל, זה לוקח זמן. לשכוח את זה שבסופו של דבר אנשים ישמעו את זה, לא יבינו את זה כמו שאתה התכוונת לזה, וזה בסדר, אבל צריך לשכוח את כל הדבר הזה ואיכשהו להגיע למצב שבו אתה עומד מול הדמיון שלך ומול השאיפות האומנותיות שלך. לי זה לוקח זמן.
זה מעניין מה שאתה אומר, זה כאילו שיום אחרי הופעה אתה קצת מזוהם במובן הזה?
אתה לא מזוהם, אבל אתה יכול לכתוב שיר הופעות מעולה. או שיר מעולה אחר, אבל אם אני, בשביל להגיע למקום שבו אני, שהשיר מפתיע אותי, מה אתה מחפש, מה אני מחפש שאני כותב שיר, בסופו של דבר הוא ישמע לך כמו עוד שיר שלי, ואני מחפש להיות מופתע, גם ממה שהשיר מספר לי, גם המקומות שהוא לוקח, גם ממה שאני מגלה על החיים שלי דרך השיר, זאת אומרת, השיר בשבילי, וזה לא היה רק תרפויטי, זאת אומרת, זה הדרך שלי להבין את העולם שבו אני חי, מהסופר מיקרו אל האולטרה מקרו.
כן, יש שיר שכתבת ואז אמרת תרפויטי, שהוא היה כמו טיפול פסיכולוגי כזה, וואו, גיליתי משהו שעד היום לא תמללתי לעצמי את זה ככה?
בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, לא את כולם הוצאתי, הם לא תמיד טובים, אבל בוודאי, אפילו, אתה יודע, זה לא רק שיר אחד, אתה פתאום, אתה כותב אסופה של שירים, נגיד 5 שירים בתקופה של חודש, אתה מתחיל לראות איזושהי תמה חוזרת, כלשהי. אתה מתחיל להבין, אתה יודע, זה הכל עובד על תת מודע, הרי לא הכל, אבל הרבה מזה על תת מודע שאתה כותב. אתה מתחיל להבין שאתה עומד בפני מצוקה מסוימת, בפני צומת מסוים, שאיפה מסוימת, בלבול, כעס, תסכול, זאת אומרת, כל מיני דברים צפים, ואתה פתאום מבין איפה החיים שלך נמצאים כרגע. משהו שאני לפחות, בשביל להגיד את זה לעצמי, אני צריך לכתוב את זה ולעשות להלחין את זה, ולא תמיד אני שם לב מה קורה עד שאני לא רואה את זה על הדף. עוד שאני לא אפילו רצף של דפים, ואני מבין, אוקיי, יש בעיה, או קרה משהו טוב, או זה אני, נהייתי בן אדם כזה וכזה, על זה השיר הזה, זה אומר שאני לא מסוגל להרגיש יותר. לא ידעתי את זה, אוקיי. טוב שדיברנו.
טוב שדיברנו.
כן.
אז אתה מגיע לסטודיו, ומה? יש לך פה, בוא נתאר רגע את הסטודיו, זה בכוונה לא באולפן, אנחנו פה בסטודיו שלך. Okay. יש פסנתר,
נכון.
ימה מגניב, okay. יש רודס.
יש רודס, יש גיטרה, יש פסנתר צעצוע שהוא על השולחן, כי לא תמיד יש לי כוח לקום לפסנתר כשאני כותב טקסט. אני כותב.
ביד?
עכשיו כן, המחשב שלי נדפק. כתבתי, כל השנים האחרונות כתבתי על וורד, ועכשיו אין לי מחשב, אז אני חזרתי ל-A4, אני מנסה למצוא בזה קסם, אני לא בטוח שאני מצליח.
נתן זך, לפי דעתי, שנים כותב את נובע.
נתן זך שנים כותב. אז אתה יודע, לא תמיד יש לי כוח לקום לפסנתר, אז אני משתמש בפסנתר צעצוע שם על השולחן. תראה, עכשיו אני יכול להגיד לך, זה טרי, אז אני יכול להגיד לך מה אני עושה עכשיו. אתה יודע, כבר נערמו לי בשבע שנים האחרונות המון שירים. אז קודם כל יש את הערימה של השירים הגמורים, אלו שבתהליך ואלו שהם רעיונות. ובדרך כלל אני לוקח, אני מסתכל על הגמורים, בודק שהם עדיין בסדר, לוקח משהו שהוא בתוך כדי עבודה ועובד עליו, ומנסה לסיים אותו. בתוך כדי שאני מנסה לסיים את השיר הזה, ואני חוצב בו, ואני עובד עליו, ואני חושב שהוא גרוע, ואני חושב שהוא נפלא, ואני חושב שאני גרוע, ואפילו אני חושב שאני נפלא, אני כותב שיר אחר, שהוא סתם, הוא שיר, הוא פתאום בא. ובדרך כלל זה השיר. אתה עובד נורא נורא קשה, זה מיניאטורות. אתה יודע, אנחנו לא כותבים רומן, אנחנו לא כותבים פרוזה. כשאתה עובד על מיניאטורה כל כך קשה, לעתים נדירות בסופו של דבר, במקרה שלי, זה יוצא שיר שאני מרגיש שהוא שלם. בדרך כלל אתה עובד על משהו בשביל לשכלל את מערכת הכלים שלך, לחדד את עצמך, לכוונן את עצמך, ואז בלי שאתה שם לב, מגיע איזה שירונצ'יק כזה שנראה נורא נורא, שנראה מאוד מאוד לא חשוב, בדרך כלל הוא השיר שנכנס. זה התהליך שלי.
מעניין אותי מה שאמרת, דווקא האבולוציה, שיש לך שירים שהם תוך כדי התפתחות, זה בקשה חצופה. יש סיכוי לשמוע אבולוציה כזו? אתה מבין מה אני מבקש? זה הרגע שאני מביך אותך. תגיד לא אם לא בא לך.
הבקשה היא לא חצופה, אבל אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד קשה לי עם זה. זה מקור, נגיד, לריבים גדולים שהיו לי עם בנות זוג לאורך החיים. נורא קשה לי להשמיע משהו שהוא לא גמור. ואני כועס על עצמי. נפלתי במקרה על ראיון מדהים עם פול סיימון. שמגיע לאולפן טלוויזיה, ומדבר עם מראיין נחמד ואינטליגנטי כמוך, והוא שואל אותו, מה אתה עושה? שאומר, הנה, עכשיו נגיד, אני תקוע עם שיר חדש, בוא ננגן לך את זה.
תן לי חרוז.
עד איפה שיש לי. ואז הוא אומר, I met my own lover.
די.
כן, הוא משמיע לו את זה, it's still crazy after all those years. עד לאמצע, הוא אומר, זהו, עד לפה יש לי. עכשיו, מה שמדהים בזה, קודם כל הנדיבות שלו והמוכנות שלו לחשוף את זה, אבל גם אף אחד באולפן, ויש שם כמה, אני חושב שזה פרקינסון מראיין אותו, אם אני לא טועה, אף אחד לא אומר לו, תשמע, זה מאוד יפה. כמה אומרים לו, אוקיי, בהצלחה.
תחזור אלינו שזה יהיה גמור.
אף אחד לא מבין שעושים אחד השירים הכי יפים של פול סיימון, ובכלל אחד השירים היפים של המאה ה-20.
אבל באמת, אתה לא משמיע ולא משתף? כאילו רק ששיר גמור, סגור, הרמטית, מילים ולחן, אז מישהו שהוא לא אתה יזכה לשמוע אותו?
לא בדיוק, שוב, אנשים שאני עובד איתם, אם אני עובד עם מפיק מוזיקלי, אז אני יכול להביא שיר שהוא נגיד ב-75% גמור. והרבה פעמים גם, אתה יודע, אני מביא שיר שאני חושב שהוא גמור, ועובדים עליו הרבה באולפן. אני משתדל אבל להרגיש שאני מציתי את כל האפשרויות שלי עם השיר, לפני שאני משמיע אותו למישהו אחר.
אני עדיין מתעקש על החלל הזה.
כן.
כי אותי זה קצת מגניב להיות פה.
אוקיי.
פעם לא היה סטודיו, נכון? פעם היית יושב בבית ומתאמן, אבל אז זה ילדים.
היה לי חדר, אבל כן, עכשיו...
זה מייצר כתיבה אחרת? העובדה שאתה יוצא בבוקר מהבית, נוסע לכאן, זה שיש כאן אסטרונאוט קטן על הפסנתר, ופוסטר שאתה יודע.
כן.
אתה יודע, חלל מייצר תודעה אחרת.
זה מייצר כתיבה. נגיד בתקופה האחרונה, שהיה פה יותר שקט מהרגיל, כי אנשים היו בבתים, אז השקט... ייצר כתיבה אחרת. זאת אומרת, פתאום הבנתי כמה המקום הזה רועש בדרך כלל. מה שחשבתי שלא מפריע לי. אבל כן, זה מייצר כתיבה כי אין לי משהו אחר לעשות פה. זאת אומרת, אני יכול, אתה יודע, לגלוש באינטרנט וזה, אבל זה דברים שאני משתדל לא לעשות. ואני גם מרשה לעצמי בחלל הזה, בשעות שיש לי, כשאני לא עם המשפחה שלי, לעשות כל דבר שאני חושב שעשוי לייצר כתיבה ולעודד כתיבה. זאת אומרת, גם קריאה וגם האזנה למוזיקה, וגם מדיטציה, וגם בהייה. וגם שיטוט ביוטיוב ולהזין לרעיונות של מוזיקאים או לא של מוזיקאים. כל דבר שהוא מטעין אותי, אני יכול לעשות פה.
זה מאוד מגניב.
זה מאוד מגניב. לקח לי זמן, אני חייב להגיד לך ש... זאת אומרת, לא בזה עוסק את התוכנית שלך, אבל נגיד כשנולד הילד שלי לפני 5 שנים וקצת, היה לי סטודיו אחר, והייתי בא לשם והייתי מרגיש אשמה נוראית. אתה יודע,
כי אתה לא איתו, משחק איתו על
לא רק מולו, מול האימא שלו, שאני יודע שהיא כרגע בבית, ואני פה, אתה יודע, שומע אלבום של מיילס דייביס בתקווה שאחרי זה אני אצליח לכתוב שיר. אבל עדיין, אני שוכב על הספה ושומע אלבום של מיילס דייביס, ומישהו עכשיו מחליף חיתול עם קאקי.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם שלומי שבן, על סיפור עם שני בתים ופזמון.
תגיד, קראתי איפשהו שאמרת שהעובדה שהתחלת לרכוב על אופניים במקום ללכת ברגל גם שינתה את הכתיבה שלך. זוכר או שזה הנפצה של עיתונאי?
לא, זה נשמע לי כמו קשקוש שאני אמרתי, אבל זה...
כל אחד וקשקושיו שלו.
כן.
כשזה מולחן זה נשמע יותר טוב.
כן. אתה יודע, הייתה תקופה, אני יכול להגיד לך, אפרופו גם אבולוציה של כתיבה, הייתה תקופה שמסגרת משבר הכתיבה הראשון שלי...
מצאת תירוצים.
לא, מצאתי, התחלתי לעבוד על שיר שלהפך, אמרתי, החלטתי שהוא יהיה שיר מאוד ארוך, ושהוא ישמור על חריזה של עברה אחת לכל אורכו, ורציתי שיהיה משיר פנורמי כזה שיתאר את תל אביב, שכל בית מדליק מין איזה מצלמה נסתרת באזור אחר של העיר. אתה לא זוכר, זה דבר הוביל לדבר, אבל בסופו של דבר זאת הייתה המשימה, וזה היה ברור לי שזה תרגיל, כמו שאמרתי לך, שיר שאתה עובד עליו בשביל להביא שיר אחר, קוראים לשיר הזה, הוא כן יצא בסוף, קוראים לו New Age Women, וחלק מתהליך הכתיבה שלו היה באמת שיטוטים על אופניים, שאתה עובר את העיר הקטנה שלנו די מהר ממקום למקום, רואה שברי תמונות, אנשים, אז כל הדבר הזה הוא שיר אופניים קצת. ובאמת...
אבל שיר הליכה זה אומר יותר פרטים? זה כאילו slow motion שנותן לך...
תשמע...
זה הפרשנות שאני נתתי למשפט שמישהו המציא.
תראה... אני יכול לזרום איתך לעניין הזה של, של שיר הליכה.
אתה לא חייב.
לא, אני רוצה. יש... שירים באים הרבה פעמים תוך כדי תנועה. רעיונות באים תוך כדי תנועה. זאת אומרת, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות ריצה. זה קורה. להגיד לך שהטמפו של התנועה משפיע על אופי השיר, אני לא יכול לסתור את הטענה הזאת או את ההשערה הזאת. ואני מנסה לחשוב... נגיד אני זוכר, יש לי שיר שנקרא מחר בעזרת השם, הוא שיר הליכה, כתבתי אותו תוך כדי הליכה, אני זוכר באיזה רחוב הייתי, ואני זוכר
באיזה רחוב היית?
דיזינגוף, חכיתי למיניבוס קו 5, שאז זה היה כלי התחבורה המרכזי שלי.
וזה גם העטיפה של האלבום הראשון.
נכון. ואני זוכר שהשיר הזה בא, תוך כדי הליכה איתי, והוא אכן שיר איתי ומהורהר. אז אני מניח שיש בזה משהו.
יודע, אז בוא נדבר על הרגעים האלה.
כן.
בוא נדבר על הרגעים הנדירים, שבהם
יש לומר.
שיר נולד.
כן.
איקאה, אני מניח שנולד באיקאה.
לא.
אולי בהום סנטר.
זאת אומרת, הוא נולד בעקבות ביקור באיקאה.
לא, אבל אתה יודע, אילנה דיין תמיד ברעיונות אומרת, קח אותי לרגע.
כן.
ויש לך שירים שהם מרגישים כמו רגע, זה איקאה, זה לילה האחרון בלונדון.
כן, אבל...
אפילו האזרח האחד, שהוא כאילו...
אז תשמע, אני אגיד לך...
עכשיו בוא נצלול לשירים.
בוא נשים שנייה את איקאה בצד, אבל גם הוא וגם לילה האחרון בלונדון והאזרח אחד הוא שיר חלום, אז סיפור אחר, שירים שכתבתי הרבה אחרי האירוע עצמו, זאת אומרת, לילה האחרון בלונדון, אתה יודע, אני עזבתי את לונדון לפני, לא יודע מה, 20 שנה, והוא נכתב, נגיד, לפני 7 שנים, זאת אומרת, 13 שנים אחרי, נזכרתי בלילה האחרון, נזכרתי בו, למה אני זוכר את הרגע הזה, ישבתי בסלון שלי בתל אביב, ומול הבניין שלנו יש, הייתה, כבר עברנו דירה בינתיים, מכינה קדם צבאית, והייתי שומע שם את הנערים, כל שנה התחלפו נערים, והייתי שומע, אותם אומרים דברים אחד לשני, ושרים שירים, ואיכשהו, כבר הפסקתי להקשיב לזה, אבל פתאום שמעתי מישהי צוחקת, ומישהי אחרת אמרה לה, הצחוק שלך מצחיק אותי, והיה משהו נורא מזויף באיך שהיא אמרה את זה. ואיכשהו, אני לא יודע למה, זה הזכיר לי, אני יכול עכשיו לדמיין למה, את התקופה שהייתי יושב בלונדון, והייתי, אתה יודע, בגלל שהייתי מאוד בודד, הייתי יושב לבד במסעות, הייתי מאזין לשיחות של אחרים. ואיכשהו המשפט הזה שהבחורה הזאת אמרה לבחורה אחרת במכינה קדם צבאית 13 שנים אחרי ברחוב טרומפלדור הזכיר לי שיחות שהייתי שומע במסעדה הסינית ההיא בלונדון והתחלתי לכתוב שיר על הלילה האחרון שלי שנים אחרי שעזבתי את העיר.
הצחוק שלך מצחיק אותי אמרה הנערה הארוכה לנערה העגולה שצחקה מיד חזק יותר הסמיקה וחושבת לעצמה הרי כולנו שיקורים וזה בסדר והזמן והעיקר שצוחקים זה לילה אחרון אני לבד במסעדה המלאה מפה לפה אני רק רוח רפאים אני רק צל על הגופה וכל שברי הדיבורים סביבי הופכים לערפה היו שלום אחים זרים לכו לאלף עזאזל אני שותה לחייכם זה לילה אחרון דמעות עמדו לי בגרון האוטובוס המתגלה מן הרחוב המאוחר לא נראה הגור כמו בעבר עכשיו אתה נזכר
אז זה לא, זאת אומרת, הרגע שוכן בתוכך.
לא, למרות שזה כמעט נשמע, אתה יודע, ארי פולמן עושה את ולסים בשיר שנים אחרי לבנון.
טוב.
כי זה פוסט-טראומה. נכון. תכף נבדוק האם היציאה שלך מלונדון היא פוסט-טראומה, אבל...
שוב, קטונתי מלשמת את זה לפוסט-טראומה כזאת, אבל פה לא נקרא זה פוסט-טראומה, נקרא זה אירועים רגשיים מרכזיים, שיש בהם גם צבעים או יסודות פוסט-טראומטיים. כן, בוודאי, לוקח זמן להתרחק
לא, גם
מזה.
גם איקאה זה יכול להיות פוסט-טראומה.
לחלוטין, זה שיר פוסט-טראומטי לא פחות מתרגיל בתעוררות.
אבל את זה, כאילו הניצנים שלו הם באמת מול מעבר H2?
לא, 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 לא.
לא, אני מנסה להבין מתי אתה מבין, אתה אומר שיש שירים שנוחתים עליך.
כן.
מתי אתה, אני הולך לאיקאה, אני גם רוכש הרבה דברים ומדמיין את הבית, וגם מתעצבן שאני תכננתי להוציא 200 שקל, הוצאתי 1,200 שקל. כן. זה תמיד ככה. אבל אצלי אין שם רגע שאומר, יכול לצאת מזה שיר.
אני חושב ש...
מתי שלומי אומר לעצמו...
הרבה פעמים לא, הרבה פעמים תוך כדי הסיטואציה, לא תראה, גם חלק מהעניין, שוב, אני חוזר למשבר הכתיבה, כי ככה הבנתי הרבה דברים על כתיבה. אז דבר אחד שהבנתי שהניסיון האובססיבי לחצוב מכל חוויה תוך כדי שהיא קוראת שיר, זה מתכון בטוח לאי כתיבה.
למה? על פניו זה נותן לך כל יום משימה, 10 יצאו דרק ואחד יצא טוב.
אבל סלחתי על הקלישה, אתה חייב, זאת אומרת, בשביל להבין משהו על החוויה או לספוג ממנה, אתה חייב לחוות אותה. אם אתה כבר מגיע כמתבונן בעל אינטרס, אתה עשוי לפספס דברים מאוד מאוד חשובים. ולמצוא דברים חשובים באירועים שאינם חשובים. אתה יודע, אתה צריך לבוא, ברור שתמיד יש שם את הפנקסן הקטן שמוכן, להגיד, אוקיי, יש פה, זאת אומרת, שמעתי מישהו אומר משהו, ראיתי מישהו עושה משהו, יש משפט.
כאילו, אתה אומר, זה לא שאתה מדבר נניח עם ההורים, או עם חבר, או עם בת הזוג, הוא אומר, חכה רגע, חכה, אני צריך את המשפט הזה לשיר.
לא, אבל...
יש המון סרטים שרואים את הסריטאים, ואז זה נורא מעצבן את החברים
של... משרבטים משהו על מפית. תשמע, זה מעצבן כי זאת קלישה, אבל יש כן רגעים, אתה יודע, שהנורה נדלקת. כשמישהו אומר לך משהו, זה יכול להיות המשפט שהוא אמר, זה יכול להיות מה שאתה חושב שהוא אמר, זה יכול להיות משהו שהבנת על הבן אדם, והנורה נדלקה. אמרת, אוקיי, ככה וככה וככה וככה, מעולה. כותרת מעולה לשיר, משפט מעולה לאמצע בית. זה פזמון, או אולי זה רעיון, צריך לבדוק את הדבר הזה, לחזור, אתה יודע, זה רגעים מאוד ברורים, שאתה אומר, באמת זה כמו נורה של הדלקת, אתה אומר, אוקיי, יש כאן משהו. אבל אני חייב להגיד, זאת אומרת, זה לא יש כאן משהו, אני אכתוב איזה שיר, יש כאן משהו שמעניין אותי.
זה לא חיוך זדוני של פיצוח, אלא חדווה.
זה חיוך של, של, של חיות, של אוקיי, כאילו, הנה עוד צבע של העולם, מעניין.
מה שיוצא מפה, שעם כמה שכולנו תופסים אותך, ובצדק, כעילוי מוזיקלי, אתה קודם כל איש של מילים. עכשיו אני לוקח אותך לאותו לילה האחרון בלונדון,
כן.
אומרת לך, נכון, שהעיר שרק קראה לי את הלב, ואז קראה לי משורר.
כן.
משורר זה מחמיא באותה תקופה, או שזה מבאס?
לא, זה, במקרה הזה זה כאילו, זה כמילת גנאי. זאת אומרת, לא הייתי מעז להגיד, קראה לי משורר בתור, באמת, שם תואר שלוקח אותו ברצינות. בהקשר של המשפט הזה, זה כמעט שם גנאי.
אבל באותה, אתה לא נעשה לך ביוגרפיה, וכבר חפרו על זה איתך לא מעט. אבל לונדון. בסדר, אני אעשה את זה הכי קצר כדי לא לחטט בפצע. אתה פסנתרן, אתה נשלח שם ללמוד. סובל אבל מכל רגע, נכון?
כן,
אם אני זוכר את הסיפורים.
כן, נכון.
ובאותה תקופה אתה כן עכשיו איש של צלילים, ולא של מילים, כאילו.
כן.
מתי אתה מבין שזה לא זה?
תראה, אני חושב שידעתי באיזשהו אופן תמיד שזה לא זה. זאת אומרת שאני יועדתי ושיתפתי פעולה, וגם הצלחתי להיות פסנתרן קונצרטים, ותמיד ידעתי שזה לא יקרה. זאת אומרת, אולי היה בזה גם מסוד של פחד, אבל גם הרגשתי שהלב שלי לא שם.
שנייה רגע, בחינות. זה כן היה יכול לקרות. אתה מספיק מוכשר, נכון?
לא, אני אגיד לך, בשביל להיות פסנתרן קונצרטים, בטח סולן מספיק מוכשר, או אפילו מאוד מוכשר, או אפילו הכי מוכשר לא מספיק. כי זה תחום כל כך קשה, כל כך מדגר, אם אתה לא, מה זה מאוד רוצה את זה? הכי רוצה את זה, אתה לא תהיה. זה לא משהו שקורה לך.
זאת אומרת, זה לא יושב על יכולת, אלא על דרייב.
זה שילוב,
לא זה היה המנוע
זה שילוב של כישרון ותשוקה על אנושית לדבר הזה. כי זה באמת, זה קשה כמו להיות אטלט, כמו, קח את העבודות הכי קשות, שדורשות את מוסר העבודה הכי גבוה, זה שם. אז ידעתי שאני לא הדבר הזה. ותמיד כתבתי שירים, מה שהייתי בין 10, 9, 8 אפילו, כתבתי שירים לעצמי. רק תמיד זה היה מין, אתה יודע, מין קומיק ריליף, תוך כדי שהייתי מתאמן, הייתי איזה סולמות, ועוצר, כותב איזה שיר קטן ומצחיק.
אתה זוכר אותה?
אני זוכר חלק. אני מבין שאתה רוצה שאני אדגים. כן. לא, אני מוכן, רק בגלל שעשיתי את זה עכשיו לא מזמן, כבר חשפתי, נגיד היה לי, לא, אני לא מסוגל, זה מביך מדי. אבל
רגע, 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 השיר הראשון, שאתה לא נבוך ממנו, שאתה אומר, בוא נה, הבחור הזה כתב לא רע.
אני אגיד לך, אז הרבה אחרי, כשהייתי בתל מיילין, אז כתבתי גם שירים מצחיקים כאלה לעצמי, ופעם אחת שרתי שיר שנקרא כיעור באופנה, ואני המלך, שבדיעבד הוא גנוב לחלוטין, לפחות בבית, מ-Come Together, אבל איך זה מתחילה? רגע, אני צריך להיזכר.
בילדותי הייתי ילד על האיסטר, צמות בגבות, לא זוכר, שתי רגליים, נה נה נה, כל זה השתנה, יש לי חדשה רעה, הכיעור באופנה, ואני המלך.
משהו כזה. זה שיר שחזה את אופנת ההיפסטרים. זקני תל מיילין זוכרים את השיר הזה. אז אני לא יכול להגיד, חשבתי שאני כותב לא רע, אבל נהניתי לכתוב את השיר הזה, וכששרתי אותו במסיבת החמשושים בתל מיילין, קיבלתי פידבק טוב.
בין מילים לבין לחן, ויקיפדיה, בסדר, אם אתה עושה חיפוש מהיר בויקיפדיה, אז על כל אחד יש מילה שמגדירה אותו, מתחת לתמונה. עשיתי מחקר, אתה מוגדר כזמר,
מעניין.
שלמה ארצי כזמר יוצר, דני סנדרסון כגיטריסט.
נהדר.
נהדר, נדמה לי שהוא היה חותם על זה אגב. עכשיו חוץ מזה שזה לא אומר כלום, זה אומר משהו בעיניך? כאילו זה שאתה מוגדר
כ... שאלה נפלאה.
שמחתי.
תראה, זה אומר שזה לא אומר כלום. זאת אומרת, המילה זמר היא בתחתית שרשרת ההגדרות מבחינתי, כשזה נוגע אליי. אני קודם כל, איך שאני מדרג את זה, שוב, תלוי על פי איזה פרמטרים אתה מדרג. על פי מיומנות, ברור שאני קודם כל פסנתרן, אחרי זה כנראה כותב שירים, ובסוף זמר. איך שאני רואה את הדברים, אז אני כותב, פסנתרן.
כותב מלחין.
כותב מלחין. אותו דבר מבחינתי, זה דבר okay. אחד, פסנתרן, מבצע, ובסופו של דבר זמר בלית ברירה.
בלית ברירה.
ובשמחה רבה, אגב, זאת אומרת, אני יודע שאני לא זמר טוב, אבל אני יודע שאני בן אדם היחידי שמעוניין לשיר את השירים שבאמת חשובים לי. זאת אומרת, אני יכול לכתוב שירים שאנשים יוכלו לשיר או ירצו לשיר.
כתבת את השירים?
מעט, וגם מדובר ברצף כישלונות. כתבתי לגידי גוף שני שירים הכי לא מצליחים מתוך אחד האלבומים הכי לא מצליחים שלו. ונועם רותם פעם לקח שיר שלי שאחרי זה לא התאפקתי וקלטתי גם, שנקרא הומור. וגם היה לי קשה עם זה, אני זוכר שאפילו היה לנו קצת ויכוחים, הוא שינה אקורד, זה היה בשבילי ביג דיל. הבנתי שאני לא עשוי מהחומרים האלו של היום פחות, אבל אז לא הייתי מסוגל לשחרר באמת.
עד עכשיו דיברנו על שירים, בואו נגיד מילה על אלבומים. אתה בקטע של אלבומים, נכון?
כן.
וגם הפרויקט הבא יהיה אלבום, זה לא יהיה סינגל שתשחרר אליי איפשהו.
לחלוטין. אני מנסה כל פעם, אבל לא מצליח לחשוב על זה בתור שירים בודדים.
למה אתה מנסה בכלל?
כי הזמנים משתנים. אתה יודע, אלבום כפורמט מסחרי מת מזמן, וגם כפורמט אומנותי הוא די מדשדש. אבל אני מתקשה להתחייב על שיר פר שיר. אני חייב לראות אותו בתור תמונה גדולה, בשביל התענוג.
כי זה כאילו מה, זה כאילו פרק ועוד פרק ועוד פרק בספר הגדול?
גם קודם כל כן, אותי מעניין לעבוד על מה שנקרא צורה גדולה. מעניין אותי להסתכל על המניפה, וגם הרבה פעמים בדיוק דיברתי על זה עם מפיק מוזיקלי, שתיעצתי אותו מה לעשות, אתה יודע, אולי להוציא שיר, אמר לי, תשמע, הדברים הכי חשובים קורים אחרי שיש לך קבוצת שירים, ואחד משפיע על השני, ואתה מתחיל לעבוד עליהם באולפן, ואתה פתאום מבין איזה שיר חסר לך, ופתאום משהו שנראה לא חשוב, נהיה מאוד מאוד חשוב, ושיר שנהיה, שחשבת שהוא מאוד מאוד חשוב, נגנז. וחלק מהדבר קורה אחרי שהשירים מפתחים יחסים אחד עם השני.
ובמובן הזה לא עשית אלבום קונספט שהוא קונספט, כאילו אין לך רדיו בלה בלה ואין לך את 2023 שלה היה קורה.
לא, אבל האלבום השני שלי היה, כן, לשם חתרת?
כן.
שוב, זה היה הדרך שלי לצאת מעוד דרך לצאת מהמשבר. זאת אומרת, התחלתי לכתוב, בתחילת השיחה אמרתי לך, אתה כותב שירים, פתאום אתה רואה משהו חוזר. פתאום אני רואה שהעיר תל אביב, ועיר בכלל, הרעיון של עיר, החוויה של גבר אז בשנות ה-30 בתוך עיר, התחיל לבצבץ. את המילה הזאת שם, ראיתי את זה ככה, ראיתי שפתאום אני נמצא על במה מסוימת. אמרתי, אוקיי, הזדמנות טובה להתחיל לחשוב, מה עוד יכול, איזה עוד שחקנים יכולים להופיע על הבמה הזאת? זאת במה, הרי עיר זה כמעט קנבס ריק לחלוטין. כמו להגיד עולם או החיים, אבל זה עזר לי, בטח שחשבתי על העיר תל אביב.
לא, אבל זה באמת סיפור. אני אספר לך רגע, החוויה שלי עם האלבום הזה, בסדר? נניח שאכפת למישהו.
לי אכפת.
תודה לך. הרמתי להנחתה והונחתה היטב. שמעתי אותו פעם אחת. מיד שמעתי אותו פעם שנייה. מיד הלכתי לחבר שלי כדי להשמיע לו את האלבום. זה ממש ישבנו. זה לא קרה לי אף פעם עם אף אלבום. יכול להיות שאתה יודע, אם הייתי באותו גיל, בתקופה שהביטלס הוציאו אלבומים, וזה הגיע מהים, באונייה, בתקליט, יכול להיות שזאת הייתה החוויה.
אהבתי את החברה, תודה. כן.
אבל ממש שמעתי את זה שלוש פעמים רצוף, כי בחוויה זה גם אלבום שהוא סימטרי, והוא סוגר מעגל, כאילו יש שם באמת איזשהו סיפור. אז יש לך את השירים, אתה באמת מסדר אותם כסיפור?
במקרה הזה עבדתי ממש ככה, זאת אומרת, ידעתי איזה שיר יופיע אחרי איזה שיר, בפעמים, אתה יודע, אנחנו באים לאולפן, כמו שאמרתי לך, והדברים מתגלים, בסוף אתה עושה סדר שירים. פה סדר השירים היה ידוע מראש, ידעתי שזה יתחיל עם שיר שאנשים קוראים לו עיר משהו, אבל קוראים לו פעם שירים, והסתיים בשיר שנקרא מסיבת חוף, ואחרי זה יבוא עברנו לצפון, זה יציאה מהעיר. ומבחינתי, עד היום שאני מסתכל על האלבום הזה, מצד אחד, מכל ארבעת האלבומים שלי, יש לי חיבה מיוחדת אליו, גם בגלל שנולד ביסורים ובקשיים, וגם בגלל הדבר הזה. אבל איפשהו באמצע הסיפור, אני יכול להגיד לך, במקרה יש את הפוסטר פה על הקיר, אני לא מרבה לשים פוסטרים שלי, איפשהו שם, אחרי מוכן לעבר, הרגשתי שהסיפור קצת מתפזר לי. זאת אומרת, עד מוכן לעבר זה היה ממש רצף מושלם מבחינתי, ידעתי בדיוק למה כל פרק עומד שם, ושם הרגשתי, אתה יודע, וגם עד היום, אם אני נאלץ לשמוע את האלבום הזה, שם אני גם מאבד אותו. זאת אומרת, באזורים האלה, מוכן לעבר, זה השמש ששוקעת אחרי האזרח האחד, ומשם כאילו מגיע הלילה והולכים לשיר שנקרא גם אני מצטער לראות שנפלת עלי, אבל משהו קצת מתפזר לי באלבום הזה. אבל כן, הייתה מחשבה לרצף תמונות שברי סיפורים.
ובמובן הזה מדליק אותך שגם החמישי שלך יהיה כזה?
תראה, אני לא...
זה אופק לשאוף אליו או שדי?
אני מנסה כל מיני דרכים, אני מנסה לשים את השירים כבר עכשיו שיש לי התחלות, ואני מנסה לשים אותם אחד לשני ולראות איזה סיפור זה מספר, אבל אני יותר מתעסק במין תמת על כללית, שגם אני לא רוצה שתקביל אותי מדי. זאת אומרת, אני יודע על מה אני כותב עכשיו, אבל אם פתאום מגיע שיר שהוא לחלוטין לא קשור לסיפור, אז אני אומר... אהלן וסהלן, אני פותח לו את הדלת בגדול, ואני בודק מה הוא מנסה להגיד, ולא להתאהב בתמה הזאת, כי אתה יודע, זה רק דרך להתניע דברים.
לסיום, בואו נדבר על אורך.
בואו.
הגיע הזמן לפתוח את זה. הזכרת קודם את New Age Women, לפי דעתי, באינסטינקט זה השיר הכי ארוך שלך.
יכול להיות, כן.
אתה יודע כמה מילים?
כמה מילים? אתה יודע להגיד לי?
ספרתי.
מדהים. כמה?
זה פשוט, עושים copy-paste משירונט לזה.
נכון.
479 מילים.
זה הרבה?
זה חתיכת מאמר.
אוקיי.
בסדר? מה השורה שאתה הכי אוהב בו, או הבלוק? זה באמת, כמו שאמרת, זה שיר שיטוט.
כשבהיכל על שם פיימן ברחוב בית הוברמן, יוד פרלמן נותן הדרן שני, יידיש אמאמה, גל צחוקים והנחות, שוטף חישקל את הרוחות והשדים של גוסטב, של אלמן. אני חושב שזה הבית החביב עליי.
כשבהיכל על שם פיימן ברחוב בית הוברמן, יוד פרלמן נותן הדרן שני, יידיש אמאמה, גל צחוקים והנחות, שוטף חישקל את הרוחות והשדים של גוסטב, של אלמה. היה נחמד לומר מיד, זה לא קרה לי מעולם, אבל את ואני הרי, אני והיא בעצם גם, אני פורש אבל דורש, לתפוס פה אש, לראות פה דם, אל תלטפו אותי, אין דרמה.
איכשהו ניחשתי שזה מה שתגיד, ואני מנסה להבין למה ניחשתי שזה מה שתגיד. לא, כי מצד אחד זה... זה יונק את העבר שלך, של אחד התרבות, אבל זה גם סוג המשחקים שאתה טוב בהם, אתה כזה מלהטט עם מילים.
תראה, אני שוב, אני חושב שדיברנו קודם על חוכמתו של החרוז. אתה יודע, זה לא, בעיניי הלהטות פה הוא נחמד, זה כיף לשיר את זה, אבל זה לא העניין, זה התובנות שהלהטות הזה מספק, על עולם הקונצרטים, על האשכנזיות, על הקהל, על מה הוא מחפש, כמו שדיברנו קודם, מה הוא מחפש כשהוא בא לקונצרט. אתה יודע, יש בבית הקטן הזה גם להטות, אבל יש שם איזה מין משהו שסיפר לי משהו על חוויה שחוויתי הרבה. ישבתי הרבה פעמים בהיכל התרבות, שמעתי סימפוניה של מאלר, ואחרי זה בסוף עלה הכנר וניגן יידיש אמאמה, והייתה הנחה שהייתה הנחת רווחה.
אוי, מאמה.
תודה רבה לך. כאילו, כמה היינו צריכים לסבול בשביל לקבל משהו שבאמת רצינו לשמוע. אז אתה יודע, זה מין סיפורים קטנים שאתה מספר לעצמך, שוב, לא מיללת לעצמך, לא תמללת לעצמך, ופתאום, הנה, החרוז יודע אותם יותר טוב ממך.
אז זה 479 מילים.
כן.
עמוק? זה 11 מילים, שמתוכן גם כולם חוזרות על עצמן.
כן.
נכון, עמוק, הלוואי והייתי עמוק, עמוק כמו שאני, כמו שאני, כי הייתי אצלן פה, יומרני, ואז 100 פעם הלוואי והייתי עמוק.
נכון.
איפה אתה יותר מבסוט על עצמך? בלהרביץ פה 500 מילה של מסע של אפוס תל אביבי, או בלזקק מיניאטורה של 11 מילים?
אני מבסוט משני הדברים. אני יכול להגיד לך, אני מקווה שאני לא ארוס לך, שעמוק היה פזמון של שיר לא טוב, ומישהו באולפן אמר, תשמע חביבי, מישהו חכם באולפן אמר, מה שיש לפניו לא טוב, מה שיש אחריו לא טוב, בוא תשאיר רק את זה. אתה יודע, אמרתי, אוקיי, בוא ננסה, אתה יודע, לא חושבת שזה יהיה באלבום, אתה יודע, וככה נהייתה המיניאטורה הזאת.
כל מאזינינו שואלים את עצמם עכשיו, מה היה הבית, מה היה הבית השני ומה היה הסיפרט.
אני זוכר דווקא, אני זוכר אני לא יודע אם היה סיפרט, אבל הבית התחיל מזה שהגיבור אומר, היא קנתה לי ספר פילוסופיה, ומשהו אל תתאי במשקפיים, משקפיים מעצבים, שיר באמת גרוע. והפזמון היה עמוק, הלוואי והייתי עמוק, וזה היה נחמד. גם מבחינת לחן וגם מבחינת האמירה. פתאום באמת זה נהיה מין שיר היקור כזה חביב. אני מבסוט אותו דבר. אני יכול להגיד לך שמה שקרה לי עם New Age Women, וזה קורה להרבה אנשים, כשאני הקלטתי את האלבום, מבחינתי, הסיבה להקליט את האלבום הזה היה New Age Women. אמרתי, אוקיי, זה השיר, זה הלב של האלבום, זה הדבר. היום בהופעות, אני בקושי שר אותו.
כי הוא מעייף אותך? או...
כי אני מרגיש שאני לא מסוגל להחזיק אותו, כמו שהייתי מסוגל כשכתבתי אותו, כשרק התחלתי להופיע עם האלבום ההוא, הייתי שר אותו, חוצב אותו, נהנה מכל רגע. מתישהו הרגשתי שאני לא, אני לא מצליח, אני לא יכול להחזיק אותו בשתי ידיים. שאני הולך לאיבוד, ואם אני הולך לאיבוד, מה יגידו מסכני הקהל?
שלומי שבן, שתמשיך לספר סיפורים, 3 דקות, 7 דקות, בכמה שיבוא. תודה גדולה.
תודה שדיברת איתי.
ואתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפור טוב. אני נועם פיינולץ, ניפגש בסיפור הבא.
עברנו לצפון ואנחנו לא מתגעגעים, שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם שאתם באים זה לא יותר מסקרנות, רגש ישן שמתעורר, כמו שזה בא זה כבר עובר, לא זה ממש לא ברצינות. עכשיו תביט בשקדיה בפרח לא ההרי, כן, עכשיו תריח את זה, עכשיו תגיד לי שזה לא יותר בריא. האנשים מצוינים ומסתפקים כאן במועט, זה שרול והוא בונה אפיפונים, וזה תמיר וזאת אשתו ענת. שהייתי שחקנית זה לא היה כל כך מזמן, שהעולם היה מונית ואהבה זמנית וסידורים וכסף ואשר. עכשיו תביט בשקדיה בפרח לא ההרי, כן, עכשיו תריח את זה, עכשיו תגיד לי שזה לא יותר בריא. עברנו לצפון